כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שלישי, כוח, באדר א' תשע"ו, כ"ח באדר א' תשע"ו, מסכת גיטין, דף פי וב. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. לומדים היום בסייעתא דשמיא דף פי וב, ממסכת גיטין. מחר בעזרת השם נלמד את דף פז, ביום חמישי את דף פי חט ופי תת ממסכת גיטין, וביום שישי א' באדר ב' תפשין עין וב, נלמד את הדף האחרון של מסכת גיטין, ונחגוג בסייעתא דשמיא הגדולה את סיום מסכת גיטין. התרגשות גדולה והודיה לבורא כל העולמים שהביאנו עד הלום, כנזכה ונחיה ונראה ונרעש טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא, מתוך בריאות איתנה, נחת רוח, שמחה וטוב לבב כל הימים. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד ואתה קל על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף פי ה' ממסכת גיטין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות, שישמשו לנו בסייעתא דשמיא לשינון, סיכום וחזרה לאשר למדנו. הנה לפנינו השאלות ולצידן התשובות. השאלה הראשונה על דף פי ה' הייתה, מה הדין במגרש האומר הרי את מותרת לכל אדם אלא לעבד או לממזר, ומדוע? התשובה היא, לעבד ולכל מי שאינה יכולה להתקדש לו הרי הגט כשר, לממזר או לכל מי שיכולה להתקדש לו באיסור הגט פסול. שאלה שנייה, מה הדין בחוץ מקידושי קטן ומדוע? התשובה, הגט פסול כיוון שעתידו לגדול ונחשב לשיעור כבר מעכשיו. שאלה שלישית, מה הפירוש בספק הגמרא שאמר לחוץ מתרומותייך? התשובה, לרשי, שאם תנסה לכהן לא תוכל בתרומה, ולתוספות שבעלה היה כהן ושיער לו את הזכות לאכילה תרומה. שאלה רביעית, מדוע אומר לשפחתו הרת מותרת לכל אדם לא אמר כלום? התשובה, ברש"י, משום שעדיין משועבדת היא למלאכה. שאלה חמישית, מה סברת מחלוקתם של רב יהודה וחכמים? התשובה, האם ידיים מוכיחות נחשבות ידיים או לא? והשאלה השישית והאחרונה על דף פה, מדוע שיזהר הסופר שלא לכתוב את המילה ודין עם יוד אחרי הדלת? התשובה, שלא יהיה משמע כאילו אמר לה, אני מגרשך רק אם מחויב אני על פי הדין. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו, לשינון סיכום וחזרה על דף פי ה', הדף אשר למדנו אתמול ממסכת גיטין. וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן, בסייעתא דשמיא הגדולה לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום כוח באדר א' תשע"ו, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי דף פי ו' ממסכת גיטין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים, בדף פי וב עמוד א' מן השורה השנייה, בנקודותיים והמילים, גופו של גט שחרור, הרי את בת חורין, הרי את לעצמך. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נסיס, נגיל, ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, גופו של גט שחרור, הרי את בת חורין, הרי את לעצמך. זה כאשר האדון רוצה לשחרר את העבד או את השפחה הכנעניים שלו. הביאה הגמרא את תקנת רב יהודה בנוסח השטר של מכירת עבדים. עתקין רב יהודה, התקין רב יהודה לכתוב בשטר זביני דה עבדי, שטר מכירת העבדים, את הנוסח הבא. עבדה דנן מוצדק לעבדו, עבד זה מוצדק לעבדות, ופתיר ועתיר מן חירורי ומן עלולי ומן ערורי מלכה ומלכתה. פרוש ומופלג מכל חירות ומכל עלילה ומכל עירור של המלך או המלכה, שכן אם העבד חייב במיטה מדיני המלך, אז זה מקח טעות. והרמב"ם בהלכות מכירה פרק ט"ו הלכה י"ג מפרש שהמלך היה תופס למלאכתו בכל עת שירצה את אותם העבדים שהיו מוכתבים למלכות. ואם כן ניתנה הקונה שעבד זה אינו מוכתב לכך. ורשום דעיני שלו התעלוי ורשימת סימן של אדם אחר אין עליו, כי היו עושים האדונים סימן על העבדים להראות שהם עבדיהם, ומנקה מכל מום ומנשכין דנפיק עד תצהר חדת ועתיק, ומנקה מכל מום ושכין שיצא ממנו עד שנתיים ימים חדש או ישן, וכל זאת שאם ימצא בו הלוקח אחד מאילו הרי זה מקח טעות וחוזר בו מן המכירה. בררת הגמרא מהי הסבתי, מה רפואתו של השכין שהוזכר לעיל, ואומר החתם סופר שהוא צריכה הגמרא לבאר זאת, כי אם אין רפואה לשכין אז זה מקח טעות. בערת הגמרא אמר רביי גינברה, זנגביל ומרתחה, פסולת סיגי כסף היוצא מן הכסף במקום שמתיחים אותו כאשר קוראים אותו מן הערים, וקבירתה גופרית וחלה דחמרה חומץ יין, ומשחה דזית השמן זית, ונטפיק חיוורה נטף צרי לבן, ושייפילה בגדפה דאבזה, ושחים אותו מכל אלו בנוצת אבז. זה הרפואה של השכין. וחיית מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף פיוו עמוד א'. המשנה תבהר שיש אופנים בהם הגט פסול לכתחילה מדי רבנן, אבל לא בדיעבד. אומרת המשנה, יש שלושה אופנים של גיטין שהם פסולים מדי רבנן לכתחילה, ובדיעבד אם ניסית הבלת כשר. א', גט שהבעל כתב בכתב ידו, והוא הדין לגט שנכתב על ידי אחר וחתם עליו הבעל, ואולם אין חתומים עליו עדים. ולכמן תובה המחלוקת בין רבי מאיר ורבי אלעזר, שלדעת רבי מאיר כריתות הגט היא על ידי העדים החתומים בגט, ולדעת רבי אלעזר הכריתות היא על ידי העדים שבפניהם מסר הבעל את הגט לאישה. תנא קמא במשנתנו אינו סובר כרבי מאיר, שכן הוא מכשיר גם שלא חתומים עליו עדים כלל. הוא גם לא סובר כמו רבי אלעזר, שכן רבי אלעזר חולק בסיפה של המשנה. ואם כן, במשנה הזו אנו מדברים על דעה שלישית הסוברת, שאף אם אין עדים כלל, אזי הגט כשר אם כתבו הבעל בעצמו, שכן מתקיים כאן הכתוב בספר דברים פרק כ"ד פסוק א', וכתב ונתן על ידי הבעל. חכמים פסלו את הגט הזה לכתחילה, גזירה בגלל גט שנכתב על ידי סופר ולא על ידי הבעל. ואם אמנם נכתב הגט על ידי הסופר, והלכה והתחתנה על פי הגט הזה עם אדם אחר, אז הוולד ממזר. כך מפרש רש"י בדיבור המתחיל ואם. תוספות לעומתו, לעיל בדף ג' עמוד ב' דיבור המתחיל כתב, מפרשים, שגט זה פסול משום שהבעל יכול לכתוב בו כל זמן שירצה, ואם כן הגט פסול כמו גט שאין בו זמן כלל. ומבארים התוספות בדיבור המתחיל שלושה שאפשר להעמיד את המשנה כרבי מאיר. וגט ללא עדים כשר אם כתבו הבעל בעצמו, שכן כתב ידו הוא כמאה עדים. האופן השני של גט שהוא פסול מדרבנן לכתחילה ובדיעבד אם ניסה טבלת כשר, גט שיש עליו עדים ואין בו זמן, לא כתוב בו את זמן כתיבתו. שהרי כתיבת זמן בגט היא תקנת חכמים בלבד משום בת אחותו, כפי שלמדנו לעיל בדף י"ז עמוד א', לכן אף אם אין בו תאריך, אבלת כשר. שואלים המפרשים, הרי זמן הוא אחד משבע החקירות, ואם כן גט שאין בו זמן, זה עדות שאי אפשר להזימה וגט צריך להיפסל מדאורייתא. מתארת תוספות רבי עקיבא איגר על המשניות בשם הנימוקי יוסף, שחכמים ביטלו דרישה וחקירה בגיטין, כמו שביטלו אותם בדיני ממונות. הגט השלישי שפסול מדי רבנן לכתחילה ובדיעבד אם ניסית אבלת כשר, אומרת המשנה, זה גט שיש בו זמן, כתוב בו את זמן כתיבתו, ואין בו אלא עד אחד. הרי אילו הם, אמרת המשנה, שלושה אופנים של גיטין שהם פסולים לכתחילה ובדיעבד אם ניסית בהם אזי, הוולד מבעלה השני כשר ואינו ממזר. נשאלת השאלה, מדוע הוולד אינו ממזר? הרי רבי מאיר אומר לקמן שכל גט שלא נעשה כתקנת חכמים הוולד ממזר. ובגמרא יש מן דאמר שמעמיד את המשנה כדעתו של רבי מאיר. תרצים התוספות לעיל בדף ג' עמוד ב' דיבור המתחיל שלושה, שכך היה המטבע שטבעו חכמים בגיטין אילו, שלא יהיה בהם הוולד ממזר. אומרת המשנה, רבי אליעזר אומר, והגרסה לקמן היא רבי אלעזר אומר, אף על פי שאין חתומים עליו על הגט עדים כלל, אלא שהבעל נתנו לה את הגט בפני עדים, אז הגט כשר לכתחילה וגובה האישה את הכתובה אפילו מנכסים משועבדים על ידי הגט הזה, שכן עדי המסירה, העדים שבפניהם מסר הבעל את הגט לאישה, הם העושים את הכריתות, ולא עדי החתימה, אותם עדים שחתומים על הגט, ואין צריך עדי חתימה. לפי שאין העדים, העדי חתימה חותמים על הגט, אלא מפני תיקון העולם, שמא ימותו העדי מסירה, יבוא הבעל ויערר על הגט. ואז יוכל הגט להתקיים על ידי עדי החתימה. לכן, אף אם אין עדי חתימה כלל, הגט כשר לכתחילה. ומפרש הרשב"ם במסכת בבא בתרא דף קע"ב עמוד ב' בדיבור המתחיל דילמה, שרבי אלעזר מדבר על כל שלושת הגיטין השנויים במשנה, והוא מכשיר אפילו גט שאין בו זמן. וכך מתפרשים דבריו, אף על פי שאין עליו עדים, על הגט הזה שאין בו זמן, אלא שמסרו לה, הגט כשר. וסברתו היא שכשם שאין צורך בידי חתימה, משום שידי המסירה מעידים על הגט, כך אין צורך בזמן, משום שהם מעידים על הזמן, ואין כותבים זמן בגיטין, אלא מתקנת חכמים, משום בת אחותו כמבואר לעיל. אבל הראש כותב שרבי אלעזר מודה שגט שאין בו זמן פסול כדעת הנקמה. והחזוניש באבן העזר סימן קוף ג' כותב שרבי אלעזר מודה לתנקמה שכל שלוש הגיטין הללו פסולים, אלא שרק באופן שאין בו ידי חתימה כלל חולק רב לזר ומכשירו על ידי מסירה בלבד. זאת כיוון שגט בלי ידי חתימה אינו יכול להוות ראייה על זמן הגירושין, ואז כשירצה להוכיח מתי גירשה צריך להביא את ידי המסירה. אם כן אין לחשוש שמי חפה על בת אחותו, כיוון שידי המסירה יאמרו מתי גירשה. זוהי המשנה שלנו, בדף פיבב עמוד א', איך הייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מברר את הגמרא אם יש עוד אופנים שהגט פסול לכתחילה והבלת כשר. מלשון המשנה שלושה גיטים פסולין משמע, שאין עוד אופנים שהגט פסול לכתחילה, ואם ניסית, הבלת כשר. שואלת הגמרא, ותולקה, וכי אין עוד אופנים כאלו? והעיק הגט ישן, שלאחר שנכתב הגט התייחד הבעל עם אשתו ששנינו במשנה ליל בדף עין תת עמוד ב', שלא תנסה בו לכתחילה, ואם ניסית לא תייצא. מדרץ את הגמרא, אתם שם בגט ישן הדין הוא שאם נישאה בו לא תייצא. אבל לך כאן במשנה שלנו בשלושת האופנים הללו, הדין שאף בדיעבד אם נישאת בהם, אזי תייצא מבעלה השני. ולכן לא כללה המשנה גם גט ישן. מקשה הגמרא, הניחא למאן דאמר, התירוץ הזה מתיישב למי שסובר לכמן בדף פי וו עמוד ב'. דאחא בשלושת האופנים הללו, אכן תייצא האישה אפילו אם נישא בהם בדיעבד. אלא למאן דאמר שחולק וסובר דאחא לא תייצא, אם נישא בגיטין הללו בדיעבד לא תייצא. מה היא קלה מימר, מדוע לא כללה המשנה גם אופן של גט ישן? תרץ את הגמרא, אתם בגט ישן יש אופן שתינשא בו האישה לכתחילה בגט הזה. אם בעלה הלך למדינת הים, ואינו יכול לתת לה גט אחר, כמבואר לדף אינטט עמוד ב'. אבל אחא בשלוש האופנים הללו, לא תינשא האישה לכתחילה בהם, אלא שאם נישאת בהם בדיעבד, לא תייצא. והריטב"א מבאר שלכמן נחלקו, האם בשלושת הגיטין הללו תייצא או לא תייצא, וכן ליל בדף עין תת עמוד ב' נחלקו האם תינשא לכתחילה בגט ישן, או לא תינשא לכתחילה. אלא שאם נישאת, אז לא תייצא. אם כן מי שסובר שבגיטין אילו לא תייצא, גם סובר שבגט ישן תינשא לכתחילה. ולכן לא כללה משנתנו את האופן הזה. ומי שסובר שבגט ישן לא תייצא, הוא סובר שבשלושה גיטין אילו תייצא, ולכן לא כללה המשנה גט ישן. מקשה הגמרא עוד ואיקה גט קרח, גט מקושר שתקנו אותו עבור כהנים כדי שלא ימהרו לגרש את נשותיהן מתוך כעסם, ועושים את הגט קריחות קריחות, ועל כל קריחה חותם עד אחד מבחוץ, וכמספר הקריחות כך מספר העדים. ואם על קריחה אחת שעשה לא חתם עד מבחוץ, הרי זה גט קרח, ושנינו במשנה ליל בדף פי א' עמוד ב', שאם הלכה אישה וניסית בגט כזה תייצא. מדוע אם כן לא כללה המשנה אצלנו את האופן הזה? תרץ את הגמרא, אתם שם בגט קרח, אם ניסית בו אז הוולד ממזר, אבל לך בשלוש האופנים שהביאה כאן המשנה, אם נישאה בגיטין הללו בדיעבד הוולד כשר, ולכן לא כללה המשנה את האופן של גט קרח. שואלת הגמרא, אניחא לרבי מאיר, התירוץ הזה מתיישב היטב לדברי רבי מאיר דאמר, כל המשנה ממטבע שתבו חכמים בגיטין הוולד ממזר, אז הוא סובר שכל גט שנכתב שלא כתקנת חכמים, אז אפילו אם נישאה בו בדיעבד הוולד ממזר, ולכן בגט קרח הוולד ממזר. אלא לרבנן החולקים על רבי מאיר וסוברים שאין הוולד ממזר, אם נישאה בגט שפסולו הוא רק מדי רבנן, מה היכה למימר? מה נאמר? הרי גם בגט קרח הוולד כשר. חוזרת השאלה אם כן מדוע לא כללה המשנה את האופן של גט קרח, אם אמנם המשנה היא כדעת חכמים. תרץ את הגמרא, אתם שם בגט קרח, אם נישאה בו בדיעבד אמנם הוולד כשר, אבל האישה תייצא מבעלה השני. אבל אחא בשלושת האופנים שהביאה המשנה, אם נישאה בגיטין הללו בדיעבד, לא תייצא. מקשה הגמרא עוד, אניחא למאן דאמר, התירוץ הזה מתיישב למאן דאמר לכמן בדף פ"ו עמוד ב', דאחא בשלושה גיטין אלו אם נישאה לא תייצא. אלא למאן דאמר דאחא תייצא אם נישאה בגיטין הללו. מה היכא למימר, הרי גט קרח שווה בדינו לשלושת הגיטין של משנתנו שתייצא גם בדיעבד והבלת כשר. ואם כן מדוע לא כללה המשנה שלנו גם את האופן הזה של גט קרח? תרץ את הגמרא במקושר לא כמאירי. משנתנו מדברת רק באופני פסול השייכים בכל גט. היא לא מדברת בפסול של גט קרח, ששייך רק בגט המיוחד הזה, הגט המקושר. מקשה הגמרא עוד, והעיקר יש אופן נוסף של גט הפסול משום שלום מלכות, כגון גט שנכתב בו זמן כתיבתו למניין מלכות שאינה מולכת במקום כתיבת הגט, או למניין מלכות שכבר עברה מן העולם כגון מדי או יוון וכדומה. כמו שלמדנו ליל בדף עין תת עמוד ב', שפסול משום שתקנו לכתוב את הזמן למניין המלכות שמולכת עכשיו במקום כתיבת הגט משום שלום מלכות. כלומר שיאמרו אנשי המלכות חשובים אנו בעיניהם שהם כותבים שטרותיהם בשמנו, ובאופן זה שנינו במשנה לאל בדף אינטט עמוד בית שהגט פסול והבלת כשר. מדוע אם כן לא כללה משנה אצלנו את האופן הזה? ונכון ששלום מלכות מוזכר במשנה לפני גט קרח, והייתה הגמרא צריכה להקשות משלום מלכות לפני גט קרח, אלא שזו דרך הגמרא, להקשות תחילה את הקושייה שאפשר לתרץ אותה שלא בדוחק, ולאחר מכן את הקושייה שצריך לתרץ בדוחק, שהרי מכוח הקושייה הזאת תעמיד עכשיו הגמרא את המשנה כדעת רבי מאיר. אם כן, חוזרים אל הגמרא שכאמור שאלה מדוע לא כללה המשנה שלנו גט פסול משום שלום מלכות. מתרץ את הגמרא אתם בפסול משום שלום מלכות, הדינו שהאישה תיצא אפילו בדיעבד אם נישאה בגט הזה, אבל אחר בשלושת האופנים שמביאה המשנה, הדינו שלא תיצא אם נישאה בהם בדיעבד. מקשה על כך הגמרא, הניחא למאן דאמר, תירוץ הזה מתיישב טוב לזה שסובר לקמן בדף פ"ו עמוד ב', דאחר שכאן אכן לא תיצא אם נישאה בגיטין הללו. אלא למאן דאמר, המאן דאמר שחולק בדף פ"ו עמוד ב' וסובר אכן תיצא האישה אם נישאה בגיטין הללו בדיעבד. מה איכא למאמר, מה נאמר, מדוע לא כללה המשנה את האופן הזה? מתרצת הגמרא, מי שסובר שכאן בשלושה גיטין פסולים תיצא אם נישאה בדיעבד, הוא מוקים לה, הוא מעמיד את משנתנו כדעתו של רבי מאיר, שהוא סובר שכל גט שלא נעשה כתקנת חכמים הוא פסול, ואם בכל אופן הלכה וניסית על פיו, אבלד ממזר. ולכן יש לחלק ולומר, אתם בפסול של שלום מלכות אם נישאה בגט כזה, אזי אבלד ממזר. אבל אחר בשלושת האופנים שהביאה משנתנו, הרי הראה משנה שאבלד כשר. ולכן לא כללה המשנה את הפסול של שלום מלכות יחד עם שלושת האופנים הללו. מדייקת הגמרא את לשון המשנה, מניין הדרישה, המניין שאמרה המשנה שלושה גיטין שנזכר ברישה, משמעותו מיעוט שרק שלושה גיטין הם הנכללים בכלל הזה, ואם כן, למעוט אמי, מה באה המשנה למעט בזה? וכן שואלת הגמרא, מניין הדסייפה, הלשון שמופיע במשנה, הרי אילו שלושה גיטין, שכאמור נזכר בסייפה, שגם הוא משמעותו מיעוט, למעוט אמי, מה באה המשנה למעט בזה? מבארת הגמרא, מניין הדרישה למעוטי, המניין שהופיע ברישה של המשנה זה בא למעט, הני דאמרן, האופנים הללו, שאמרנו, גט ישן, גט קרח ושלום מלכות, שבהם אכן אין הדין שהגט פסול והבלת כשר כאותן שלושה גיטין שנמנו במשנה, אלא זה כשיטת רבי מאיר שסובר שהבלד ממזר. מניין הדסייפה, המניין שהוזכר בסייפה, זה למהותי, זה בא למהט, את האופן הבא. דתניה, שנינו בברייתא, שליח המביא גט ממדינת הים, הוא נתנו לה השליח, ולא אמר בפני נכתב ובפני נחתם, כתקנת חכמים שתקנו, כפי ששנינו לילה בדף בית עמוד א' בדף הראשון של המסכת, שכל שליח המביא גט ממדינת הים צריך לומר את הנוסח הזה, והוא לא אמר, והלכה אישה ונישאה בגט הזה, הדינו שיוציא אותה בעלה השני, והוולד הנולד ממנו ממזר. דברי רבי מאיר, החכמים אומרים אין הוולד ממזר, והערת הברייתא כיצד יעשה כדי שתהיה מותרת להינשא לכתחילה, יתלנו השליח את הגט המנה ויחזור ויתננו לה בפני שניים, ויאמר לה בשעת המסירה השנייה בפני נכתב ובפני נכתם. אם כן, כוונת המשנה במניין של הסיפה, למעט את האופן הזה. והמשנה באה להשמיע לנו בדברי הברייתא הזו, שלרבי מאיר, אף אם רק לא אמר השליח בפני נכתב ובפני נכתם, אבלד וממזר. ונצרח לכך מיעוט בפני עצמו, שכן מן המיעוט הראשון אנחנו ממעטים את כל האופנים השנויים במשניות, והאופן הזה השנוי בברייתא, נצרח למיעוט נוסף. כך תוספות בדיבור המתחיל, מניינה. ועוד מבארים התוספות, שצריך מיעוט לברייתא הזו, כיוון שיש בתקנה גם לרבי מאיר שתינשא בו, גם לכתחילה. הריטב"א מפרש שהפסול הזה אינו בגופו של הגט ולכן נצרך מיעוט מיוחד, שכן אם לא היה מיעוט מיוחד היינו סוברים שהוא כשר, או שדינו כמו הגיטין השנויים במשנה, אלא שהוא לא הזכר מהם לפי שאינו דומה להם, כיוון שאין פסולו בגופו. אומרת הגמרא, ארבע שורות לפני סוף דף פ"ו עמוד א', שנינו במשנה, כתב בכתב ידו ואין עליו עדים. אומרת הגמרא, אמר רב, גט שכתוב בכתב ידו של הבעל שנינו במשנה, ולא גט הכתוב על ידי סופר. מבררת הגמרא, ההיה, על איזה משלושת האופנים הכתובים במשנה אמר רב את דבריו? הילי מה הרישה, אם מדובר על האופן הראשון שנאמר ברישה של המשנה, כתב בכתב ידו ואין עליו עדים, פשיטה. אז פשוט שהגט כתוב בכתב ידי הבעל ולא על ידי הסופר, שכן כתב ידו קטני, נאמר במפורש במשנה כתב ידו, והכוונה לכתב ידו של הבעל. ואלא אם נאמר שאמר רב את דבריו אמצעית, על האופן האמצעי המוזכר במשנה, יש עליו עדים ואין בו זמן, הרי אמרה המשנה בפירוש, יש עליו עדים, ואם כן אין שום הבדל, האם הגט כתוב בכתב ידו או בכתב הסופר? מבארת הגמרא, אלא רב אמר את דבריו הסיפה, לאופן השלישי הנזכר במשנה, יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד, שעבלת כשר, ומחדש רב שעבלת כשר דווקא אם הגט כתוב בכתב ידו של הבעל ויש עליו עד. אבל אם הגט כתוב בכתב ידו של סופר ויש עליו עד, לא. אז לא אמרה המשנה שעבלת כשר אלא הוא ממזר לדעתו של רבי מאיר. ואם כן, גם באופן הראשון המוזכר במשנה כתב בכתב ידו ואין עליו עדים, וגם באופן השלישי יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד, מדובר בכתב ידו של הבעל. אם כן, נשאלת השאלה מה החידוש של הסיפה. מתרץ רשי בדיבור המתחיל ודווקא, שהרי שהמחדשת שאפילו אם אין עליו עדים כלל, אז הוולד אינו ממזר. והסיפה מחדשת שאפילו אם יש עליו עד אחד, אז לא תינשא בו לכתחילה. ושמואל אמר, אומרת הגמרא, שמואל חולק על רב בפירוש המשנה, ואומר, בסיפה של המשנה מדובר אפילו בגט הכתוב בכתב סופר ויש עליו עד, הוולד אינו ממזר. שרי כך שנינו במשנה לקמן בדף פז עמוד ב', כתב סופר ועד כשר, כלומר גט הכתוב בכתב ידו של הסופר וחתם בו עד אחד, אז הגט כשר, ולא חוששים שמה כתב הסופר את הגט על מנת להתלמד וזרקו להשפעה, ומצא אותה האישה והחתימה עליו עד אחד, ואם כן אין כאן שני עדים. לא חוששים לזה משום שהסופרים חוששים למכשול ונזרים מכך, אבל הם לא נזרים לגמרי עד שיוכל כתב הסופר להיחשב כעד נוסף, ולכן פסלו חכמים את הגט. כך תוספות לאל בדף ג' עמוד ב', דיבור המתחיל שלושה. שואלת הגמרא ורב, מדוע הוא אינו לומד מן המשנה לקמן בדף פז עמוד ב', שאכן מדובר במשנתנו בכתב סופר? משיבה הגמרא, מדמי, האם דומה האופן המדובר במשנה להלן לאופן המדובר במשנה כאן? אתם, שם במשנה לקמן בדף פז עמוד ב', הלשון כשר משמע שתנסה לכתחילה בגט הזה. ואילו אחר כאן במשנתנו מבואר שהגט פסול לכתחילה וכשר רק בדיעבד. ולכן על כורחה מדובר בשני אופנים שונים. כאשר יבואר לקמן בדף פיחת עמוד א', שבמשנה שם מדובר שחתם הסופר עם עד, וכיוון שהוא מצטרף עם העד השני, הגט כשר גם בכתב סופר, ואילו כאן במשנתנו לא חתם הסופר, ויש רק עד אחד. ובזה סובר רב שהמשנה לא הכשירה גט עם עד אחד, אלא בכתב ידו של הבעל. שואלת הגמרא ושמואל, שמביא ראיה מן המשנה לקמן בדף פז עמוד ב', ואם כן הוא סובר שמדובר שם באותו אופן שהסופר לא חתם אלא עד אחד, אם כן מדוע המשנה שם מכשירה אפילו לכתחילה ואילו משנתנו מכשירה רק בדיעבד? מתרץ את הגמרא לא קשיא, אכן מדובר שם שלא חתם הסופר עם העד, אלא במשנה שם מדובר בספרא דמובהק, וסופר מובהק הבקי בתורת גיטין, שוודאי לא כתב את הגט אלא אם כן שמע מפי הבעל שרצונו לגרש, ואם כן הוא העד השני ולכן כשר הגט לכתחילה. במשנתנו מדובר בספרא דלא מובהק, שייתכן שכתב את הגט ללא ששמע מן הבעל שרצונו לגרש. ואם כן, הוא אינו יכול להיחשב כעד, ויש כאן עד אחד בלבד, ולכן הגט פסול לכתחילה. ואילו התוספות ריד מבהר שסופר שאינו מובהק הכוונה, סופר שאין בני העיר מכירים אותו, ויכולים לחשוב שהגט נכתב על ידי עבד או אישה פסולים לעדות. וממילא אין כאן אלא עד אחד בלבד, ויבואו להכשיר עד אחד בגיטין. אבל סופר מובהק הכוונה, סופר הכותב לכל בני העיר וכולם מכירים אותו, ובאופן זה, אנחנו אומרים שוודאי הסופר הוא העד השני. אומרת הגמרא, וכן אמר רבי יוחנן, כדברי רב, שכתב ידו שנינו, אבל גט הכתוב בכתב סופר אף שיש עליו עד, הרי הוולד ממזר. אבל רבי אלעזר הבין שרבי יוחנן דיבר על האופן השני במשנה, גט שיש עליו עדים ואין בו זמן. ולכן אמר לרבי אלעזר, לרבי יוחנן, הרי יש עליו עדים על הגט הזה, ואם כן אין הבדל אם הוא כתוב בכתב יד הבעל או הסופר. אמר להשיב רבי יוחנן לרבי אלעזר, אמרתי את דבריי הסיפה של המשנה, על הגט שיש בו זמן ואין בו אלא עד אחד, כאשר התבהר לאיל בדברי רב. מבררת הגמרא, האם אישה שנישאה באחד הגיטין הפסולים השנויים במשנה תייצא מבעלה השני או לא? והסוגיה הזו סוברת שידי חתימה קורטים, שהרי אם רק ידי מסירה קורטים, אז המשנה אינה להלכה. וכבר הוזכר לאל שלדעת עריף, גם לדעת רבי אלעזר, קורטים ידי חתימה אם אין ידי מסירה. ואם כן, הסוגיה הזו היא להלכה. אבל לדעת התוספות והראש, ידי החתימה אינם קורטים כלל לדעת רבי אלעזר, וצריך לומר שהסוגיה הזו היא רק לגבי האופן השני במשנה, גט שאין בו זמן, שלגביו מודה רבי אלעזר לדעת הנקמה שהגט גט. אומרת הגמרא, זימנין, פעמים שאמר רב שאישה שנישאה באחד הגיטין השנויים במשנה תייצא מבעלה השני, וזימנין ופעמים אמר רב שלא תייצא האישה הזו. מבררת הגמרא, הכיצד, מהי כוונת רב? מבררת הגמרא, אם יש לה בנים מבעלה השני לפני שנודע לנו שנישאה בגט הפסול הזה, אז לא תייצא ממנו כדי לא להוציא לה אז על בניה שהם ממזרים. שהרי אמרה המשנה שבניה כשרים, אבל אם אין לה בנים מבעלה השני כאשר נודע לנו שנישאה בגט פסול, אזי תייצא ממנו. ותוספות לדיבור המתחיל, יש מבארים שהוא הדין לכל מקום שבניה כשרים, כגון פסול שלום מלכות, לדעת חכמים, שאז אם יש לה בנים, אז לא תייצא. שנינו במשנה במסכת יבמות, דף בית עמוד א', שהיא אישה שהיא ערבה על ראובן כגון ביתו, שהייתה נשואה לשימון אחיו ומת שימון ללא בנים, אז האישה הזו שנופלת לפני אביה לאיבום וכן צרותיה, הנשים הנוספות שהיו לשימון, פטורות מלהתייבם לראובן. ואם אין עוד יבם, אז הן אינם צריכות אפילו חליצה, כי כל העריות פוטרות את צרותיה מן החליצה או מן האיבום. מקשה הגמרא על דברי רב שאמר שפעמים הנישאת בגיטין השנויים במשנתנו לא תיצא מבעלה השני. מה טיב מרזות רבר טוביה? הקשה מרזות רבר טוביה שנינו במשנה במסכת יבמות דף למד עמוד ב' וכולן, כל הנשים השנויות במשנה ביבמות דף ב' עמוד א' שפוטרות את צרותיהן מן החליצה משום שהן ערבה על היבם, שהיו בהן ספק קידושין או ספק גירושין למת, כלומר שספק אם אכן היו מקודשות לאח המת או שוודאי היו מקודשות לו, אלא שגרשן האח קודם מותו, ויש ספק האם הועילו הגירושין ואז היא לא זקוקה לאיבום, אז הרי אילו צרותן של נשים אילו חולצות ולא מתייבמות, שהרי אינן יכולות להתייבם מספק שמה הערבה הייתה נשואה, ואם כן צרתה נפטרת מהאיבום כדין צרת ערבה. ואם פטורה מן האיבום, הרי היא על היבם באיסור אי שטח שלא במקום מצוות איבום, שכמובן היא אסורה עליו, והיא בקרת אם הוא יבוא עליה. אבל אם אינן מותרות לשוק, מספק שמה הערבה לא נתקדשה או שמה נתגרשה, ונמצאת שצרתה אינה נחשבת צרת ערבה, על צד זה זקוקה היא לאיבום. ואומרת המשנה כיצד הוא ספק קידושין, זהו באופן שזרק לאח המת קידושין, והקידושין נפלו ספק קרוב לה, וספק קרוב לו. כגון שהיו עומדים ברשות הרבים ששם הדינו שארבע עמותיו של אדם קונות לו, היו ביניהם שמונה עמות בצמצום, וזרק לה את כסף הקידושין, וספק איכן נפל. האם נפל בארבע עמות הקרובות לה, ואז היא קנתה את הקידושין והתקדשה לו, או שנפלו בארבע עמות הסמוכות לו, ואז היא לא התקדשה. וזהו ספק קידושין, שכן אם הקידושין נפלו קרוב לה, אז היא מקודשת, ואם הם נפלו קרוב לו, אז היא אינה מקודשת. עוד מבארת המשנה, כיצד הוא ספק גירושין, באופן שכתב לה גט בכתב ידו, ואין עליו עדים, או שנתן לה גט שיש עליו עדים ואין בו זמן, או גט שיש בו זמן ואין בו אלא עד אחד. שלוש האופנים הללו, הרי זה ספק גירושין. ורשי מבאר שמדאורייתא היא מגורשת, אלא משנה ברבנן, הגט פסול, ואם כן צרתה חייבת באיבום מדאורייתא, אבל אסור לה להתייבם מדרבנן. אז כמו ששנינו כאן במשנה, ששלושה גיטין אלו פסולים, ואם נישאת אבלת כשר. אם כך מקשר מר זוטרא, והיא אמרת, אם אתה אומר שבשלושה אופנים הללו לא תיצא האישה, אם נישאה לאדם אחר על פי הגט הזה, ויש לה בנים ממנו, אם כן, יכולים אנשים לחשוב שגט כזה הוא גט גמור. ואז אם יהיה אופן שאישה שנתגרשה בגט כזה היא ערבה על היבם, יחשבו שהיא מגורשת גמורה וצרתה אינה נחשבת צרת ערבה. ואת יעלה יבומי, ויבואו ליבם את צרתה, והרי הדין הוא שהיא חולצת ולא מתייבמת. מתרצת הגמרא, אפילו אם אמנם תתייבם הצרה של האישה הזו, אין לחשוש לכך ואין בכך כלום. משום שמדאורייתא הגיטין הללו הם אכן גיטין גמורים והיא מגורשת, וצרתה מותרת להתייבם. חכמים הם אלו שפסלו את הגיטין הללו, ואם אכן התייבמו הצרות הללו, אז זה רק חשש הדרבנני. זה חשש מדרבנן, ולכן אין לגזור שתייצא מבעלה השני, משום שמה יבואו ליבם את הצרות. שהרי זה בגדר גזירה לגזירה. כלומר, אין לגזור שתייצא אישה שנתגרשה בגט כזה אם נישאה לאדם אחר, משום שמה יבואו ליבם צרת אישה שנתגרשה בגט כזה, כאשר המגורשת יערבה על היבם, משום שאפילו אם אכן ייבמו את הצרה הזו, אין בכך איסור דאורייתא. וערת עכשיו הגמרא שיש חולקים על דעתו של רב. לוי אמר לעולם לא תייצא אישה זו שנישאה לאחר באחד מן הגיטין השנויים במשנה, אפילו אם אין לה בנים מבעלה השני. וכן אמר רבי יוחנן לעולם לא תייצא אישה זו מבעלה השני. וכן אמר לו רבי יוחנן לבני רבי חלפתא דמין אונה, אחי אמר רב אוחון, כך אמר אביכם רבי חלפתא, שלעולם לא תייצא האישה זו מבעלה השני. אגב דברי רבי יוחנן שאמר לבני רבי חלפתא את השמועה ששמע מאביהם בעניין אישה נישאת באחד מן הגיטין השנויים במשנתנו לאדם אחר, מביאה הגמרא את המשך דברי רבי יוחנן שאמר להם שמועה נוספת בשם אביהם רבי חלפתא. בתורה נאמר בספר במדבר פרק י"ט פסוק י"ז, שאפר פרה אדומה טעון קידוש במים חיים, כלומר לשים את האפר על מי מעיין נובעים שאינם מלוכים או חמים. ומים אלו צריכים להיות דווקא בכלי, ואם הם היו במקום שאינו כלי, נפסלו המים לקידוש באפר הפרה, וכן פסולים המים מדרבנן אם ערו אותם מכלי אל כלי אחר, וכן נפסלים המים בעסך הדעת, או אם נעשתה בהם מלאכה. אם כן אומרת הגמרא, הוסיף רבי יוחנן ואמר לבני רבי חלפתא, וכן אמר רביכם, שהחיה ששמה קרצית, שנמצאת בעמיר, בעומרים, אינה פוסלת במי חטאת, אינה פוסלת מים שנתקדשו לאפר פרה אדומה, אם שתתה מהם. מבררת הגמרא, מהי קרצית? איזו חיה זו? מבררת הגמרא, אמר רבי, קרצית דידבת, זבוב גדול כמין חגב, דבייני קיפי, שנמצא בין העומרים. מקשה הגמרא על הדין הזה, מה טיב רבי דניאל ברב קטינה? נאמר במסכת פרה פרק ת' משנה ג' וכן במסכת חולין דף סמכבית עמוד א', כל העופות פוסלים במי חטאת אם שתו מהם, לפי שהמים שבפיהם בטלו מתורת מי חטאת, ומים אלו חוזרים ומטפטפים לכלי ופוסלים את כל המים. חוץ מן היונה, שאינה פוסלת את המים אם שתתה מהן, מפני שהיונה מוצצת את המים והם אינם מטפטפים חזרה לכלי. שואל רבי דניאל, ואם איתה אם כדברי רבי חלפתא שגם קרצית אינה פוסלת את המים, אם כך ניתני נשנה שכל העופות פוסלים חוץ מיונה וקרצית. מדוע אם כן לא הזכיר הזאת המשנה במסכת פרה? מתרצת הגמרא לא פסיק עלי לתנה עדין הקרצית. לא היה ברור לו הדין הזה, והדין הזה אינו נכון בכל מיני הקרצית. לפי, דקרצית גדולה אמנם לא פסלה את המים אם שתתה מהם, וקטנה, קרצית קטנה לעומת זאת, אכן פסלה את המים. כיוון שהם מטפטפים מפי החזרה אל הכלי. ולכן לא הזכיר התנה במסכת פרה את הדין הזה. לעומת זאת יונה, לעולם אינה פוסלת, ולכן אותה כן מזכיר התנה. מבררת הגמרא ועד כמה, עד איזה גודל נחשבת הקרצית קטנה ופוסלת את המים. מבררת הגמרא אמר רבי ירמיה ואיתמה ויש אומרים שאמר זאת רבי ימי, קרצית שהיא עד כזית פוסלת את המים. אבל קרצית גדולה יותר אינה פוסלת אותה מפני שהיא מוצצת, ואין המים מטפטפים מפיה. אומרת הגמרא שנינו במשנה רבי אלעזר אומר, אף על פי שאין עליו עדים על הגט, אלא שנתנו לה את הגט בפני עדים כשר, וגובה את כתובתה מנכסים משועבדים, שאין העדים חותמים על הגט, אלא מפני תיקון העולם. ולכן חיסרון העדים על הגט, לא פוסל את הגט. ואומרת הגמרא, אם הלכה כרבי אלעזר בגיטין ובשטרות. אמר רב יהודה אמר רב, הלכה כרבי אלעזר שגט שיש בו עדי מסירה כשר, אף אם אין בו עדי חתימה. אבל רבי אלעזר דיבר רק בגיטין ולא בשטרות ממון, ושטר שאין בו ידי חתימה הוא שטר פסול, שכן לגבי שטרות של ממון, נאמר בספר ירמיה פרק למד ב' פסוק ממדלת, וכתוב בספר וחתום, משמע שצריך, עדי חתימה. הוסיף רב יהודה לומר, כי אמרי תקמד שמואל, כאשר אמרתי את הדבר הזה לפני שמואל, אמר לי, שאף בשטרות ממון סובר רבי אלעזר שדי בידי מסירה, והלכה כמותו. מה הוא עושה עם הפסוק בספר ירמיה? זה פסוק שאינו מחייב להחתים עדים, אלא רק עיצה טובה לעשות זאת מפני תיקון העולם, כפי שלמדנו במשנה לאל בדף פיוו עמוד א'. מקשה הגמרא על דברי רב, ורב סבר שבשטרות ממון לא אמר רבי אלעזר שדי בידי מסירה? הקטני הרי כתוב במשנתנו וגובה מנכסים משועבדים, משמע שגם לעניין ממון די בידי מסירה לדעתו של רבי אלעזר. מתרצת הגמרא, אמנם רבי אלעזר תרתי אמר, שני דינים אמר. א', שידי מסירה קרתי, ידי מסירה קורתים, הן לעניין גיטי נשים, והן לעניין שטרות ממון, ורב סבר קוותי בחדה, ופליג עלי בחדה. אמנם רב סובר כרבי אלעזר רק בדין אחד, היינו שבגיטין ידי מסירה קרתי, וחולק רב עליו בדין השני, וסובר שבשטרות ממון, ידי החתימה, הם הקובעים, הם הקרתי. הביאה הגמרא עוד המוראים שדנו בפסק ההלכה הזו. וכן אמר רבי יעקב ברידי, אמר רבי יהושע בן לוי בשמו של רבי יהושע בן לוי, הלכה כרבי אלעזר בגיטין ולא בשטרות. ורבי ינאי אמר, גט שאין בו ידי חתימה פסול לגמרי, ואפילו ריח הגט אין בו, ולא נפסלה האישה אפילו לכהונה. כי לאל בדף פי בית עמוד בית למדנו, שאפילו גט שאינו מתיר את האישה לכל אדם, אלא רק מגרש אותה מבעלה, פוסל אותה לכהונה, וזה הקרוי ריח הגט. בא רבי ינאי ואומר, שגט כזה אפילו אינו פוסלה לכהונה. נמצא אם כן, שגט זה אינו נחשב אף גט לחומרה, וכל שכן שלא נחשב גט כלל, להתיר את האישה. שואלת הגמרא, ורבי ינאי לית לדרבי אלעזר, האם רבי ינאי אינו פוסק כמותו? משיבה הגמרא, רבי ינאי אכן פוסק כרבי אלעזר, ואחי כאמר, וכך הוא אומר, לרבנן שחולקים על רבי אלעזר שידי חתימה קרתי ופוסלים את הגט הזה, אז אפילו ריח הגט אין בו, אבל אין ככה הלכה, אלא כשיטת רבי אלעזר. וכן אמר רבי יוסי ברבי חנינה אמר יש לקיש, הלכה כרבי אלעזר בגיטין ולא בשטרות. רבי יוחנן אמר אפילו ריח הגט אין בו והיא קשירה לכהונה. שואלת אם כן הגמרא, לימה רבי יוחנן, לית לדרבי אלעזר, הוא לא סובר שהלכה כרבי אלעזר. משיבה הגמרא, רבי יוחנן אכן פוסק כן כרבי אלעזר, ואחי כאמר, וכך הוא סובר. לרבנן שחולקים על רבי אלעזר, אז אפילו ריח הגט אין בו, בגט הזה שאין בו עדי חתימה. והיא אינה נפסלת לכהונה, אבל הוא עצמו רבי יוחנן סובר שהלכה כרבי אלעזר. שלח לי רבי אבא בר זבדה למרי בר מר. באי מיני מרב אונה, תשאל את רב אונה, האם הלכה כרבי אלעזר בגיטין, או אין הלכה כרבי אלעזר בגיטין. עד האחי, עד שהספיק מרי בר מר לשאול את רב אונה, נח נפשי דרב אונה נפטר רב אונה. אמר לי רבא ברי, אמר לו רבא בנו של רב אונה למרי בר מר, אחי אמר אבא, כך פסק רב אונה משמי דרבא, אכן הלכה כרבי אלעזר בגיטין, וכן רבותינו הבקיאין בדבר הלכה משום רבינו אמרו, הלכה כרבי אלעזר בגיטין. אמר רב חמא בר גוריה, אמר רב בשמו של רב, הלכה כרבי אלעזר בגיטין. ולפי לשון זו, רבותינו הכוונה לרב חמא בר גוריה, ורבינו הכוונה רב. איקא דאמרי, מביאה הגמרא לשון אחרת, יש האומרים שאמר לו רבא בר רב אונה למרי בר מר בלשון הזו. וחברינו הבקיאין בדבר הלכה ותלמידי רבינו משום רבינו אמרו, הלכה כרבי אלעזר בגיטין. ואמר רב חיסדא, אמר רב חמא בר גוריה, אמר רב, הלכה כרבי אלעזר בגיטין. ולפי האיקא דאמרי, לפי הלשון הזו, חברינו הכוונה לרב חיסדא, ותלמידי רבינו זה רב חמא בר גוריה, ורבינו זהו רב. וכן אומרת הגמרא, כי אתה רבין, כשבא רבין מארץ ישראל לבבל, אמר בשמו של רבי אלעזר, שאמר בשמו של רב, אמר רבי אלעזר, אמר רב, הלכה כרבי אלעזר בגיטין, שעדי מסירה קרתי. והנה חי ורע, הגענו למשנה בדף פיוו עמוד ב'. המשנה מבארת מה הדין אם נתערבו שני הגיטין ששווים בשמות האיש והאישה, וכן באיזה אופן מותר לכמה אנשים לגרש את נשותיהן בגט אחד. וכך אומרת המשנה בדף פיוו עמוד ב', שני אנשים ששלחו ביד שליח אחד שני גיטין שווים בשמותיהם, ששמות האנשים המגרשים שווים, וכן שמות נשותיהן שווים, ונתערבו שני הגיטין ביד השליח ואינו יודע איזה גט שייך לאיזה איש, נותן השליח שניהם את שני הגיטין לאישה זו, ולאחר מכן נותן את שניהם גם לאישה זו האחרת, ואז שתיהן מגורשות. לפיכך, כיוון שהוא צריך לתת את שני הגיטין לשתי אנשים, אם עבד אחד מהם מן הגיטין, הרי הגט השני בטל, כיוון שאין ידוע לשם איזו אישה, מבין שתיהן נכתב הגט הזה. ואין הכוונה שהגט בטל ממש, אלא הכוונה שאין נותנים אותו לאף אישה, אך ודאי שאם נתנו אותו לאישה אחת או לשתיהן, הרי זה ספק גירושין. כך אומר הרן, אבל התפארת יעקב כותב שבדעת הרמב"ם משמע שהגט בטל לגמרי, משום שהבעל לא עשה את השליח, שליח לגרש מספק, ואם כן, אינו שליחו כלל. אבל אם יחזיר השליח את הגט לבעל ויגרש בו הבעל, הרי אילו גירושי ספק. אומרת המשנה, חמישה אנשים שכתבו גט אחד לכל נשותיהם, וכתבו כלל בתוך הגט, בנוסח הכולל את כולם, כך נאמר, איש פלוני מגרש פלונית, ופלוני מגרש פלונית, אבל לא כוונת המשנה שנכתבו המילים פלוני מגרש פלונית, ופלוני פלונית ממש, שכן לאלן בגמרא נחלקו המוראים מהו הנוסח המדויק שנכתב בגט, אלא נכתב בגט הזו נוסח שמשמעו פלוני מגרשת פלונית, והעדים חתומים מלמטה על כל השמות הללו, אז כולן כשירים וינתן גט זה לכל אחת ואחת מן הנשים, ואזי כולן מגורשות. ומבאר החתם סופר שאינו מוסר ממש את הגט לכל אחת ואחת, אלא כל הנשים עושות שליח קבלה אחד שיקבל עבור כולן בפעם אחת. אבל אומרת המשנה, אם היה כותב גט זה באופן של תופס לכל אחד ואחד, והגמרא תבאר מהו אותו תופס, כמו שהיא תבאר מהו אותו כלל, והעדים חתומים מלמטה, אז עת שהעדים נקרין עמו, עת שהעדים נקראים עמו, כלומר הבעל והאישה ששמם כתוב למטה סמוך לחתימות העדים, הוא כאשר להתגרש בו על ידי הגט הזה, אבל שאר הזוגות שאינם כתובים סמוך לחתימת העדים, אינם יכולים להתגרש בגט הזה, כי אנחנו חוששים שמה העדים העידו רק על הזוג האחרון. הרמב"ם הלכות גירושין פרק ד' הלכה חי, כותב שאפשר למסור את הגט הזה לכל אחת מן הנשים בידי מסירה, ואזי כולם מגורשות. אבל אם אין שם ידי מסירה והגט יוצא מתחת ידי האישה הכתובה האחרונה, אז רק היא מגורשת. זוהי המשנה שלנו בדף פיוו עמוד ב', וחייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו ברישה של המשנה, שניים ששלחו שני גיטין שווין, עם אותם שמות של הבעלים והאנשים ונתערבו, נותן את שני הגיטין לזו, ואת שני הגיטין לזו, ושתיהן מגורשות. ברר את הגמרא, מן תנא, מי הוא התנא ששנה את המשנה ומכשיר את הגיטין, אם נתנו את שני הגיטים לזו ואת שני הגיטים לזו. אמר רבי ירמיה, התן הזה סובר דלא כרבי אלעזר. דהי רבי אלעזר עם דעתו של התנה אצלנו הוא כמו רבי אלעזר? הרי כיוון דאמר רבי אלעזר להל בדף פיו עמוד א' שידי מסירה קרתי, הרי מבואר שדין לשמה בגט נאמר על הידי מסירה, כלומר שידוע הידי מסירה מי המגרש ומי המתגרשת בגט הזה. אבל באופן של המשנה כאן ששני הגיטים נמסרים לכל אישה, הלא ידי, לא יודעים הידי המסירה בהי מיניו כמגרשה, באיזה מן הגיטין מתגרשת כל אישה, ולא מתקיים כאן דין של לשמה, לפי שאין כאן נתינה מבוררת לכל אישה. ואם כן המשנה היא, כדעת רבי מאיר ליל בדף ג' עמוד ב' שידי חתימה קרתי, והדין לשמה נאמר על ידי החתימה, ואכן אין צורך במסירה לשמה, אבל לדעת רבי אלעזר אין תקנה לגיטין הללו שנתערבו ולא ניתן להשתמש בהם. אביי חולק על דעתו של רבי ירמיה, ואביי אמר אפילו תימה, אפילו אם נאמר שהמשנה היא כדעת רבי אלעזר, נפרש כך, אימא דבאי רבי אלעזר כתיבה לשמה, אבל נתינה לשמה מבאי, אפשר לפרש אכן בדעתו של רבי אלעזר דין לשמה רק על הכתיבה, שיכתב הגט לשם האיש והאישה, אבל אין רבי אלעזר מצריך שתהא מסירה לשמה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה חמישה שכתבו כלל בתוך הגט, כולן כשירים וינתן לכל אחת ואחת. היה כתוב תופס לכל אחד ואחד והעידים מלמטה, עת שהעידים נקראים עמו כשר, רק הזוג הקרובים לחתימת העידים, הגט כשר כלפיהם. שואלת הגמרא, איך ידעמי? כיצד כתוב הגט בנוסח של כלל שבו כל הנשים הכלולות בו יכולות להתגרש, ואיך ידעמי? ואיך מדובר בגט הכתוב באופן של תופס לכל אחד ואחד שבו יכול להתגרש רק הזוג האחרון. מביאה הגמרא שרבי יוחנן ורש לקיש נחלקו בביור המשנה הזו. אמר רבי יוחנן, גט שכתוב בו זמן, דהיינו תאריך אחד לכולן, לכל הזוגות הכתובים בו, כלומר, נאמר בו בראשון בשבת גירש פלוני את פלונית ופלוני את פלונית וכולי. זהו אופן של כלל שהזכירה המשנה וכל הזוגות יכולות להתגרש בגט הזה. וגט שכתוב בו זמן לכל אחד ואחד, לכל זוג וזוג כתוב תאריך בנפרד, שנכתב כל נוסח הגט לזוג הראשון ולאחריו וו החיבור וכל נוסח הגט לזוג השני וכן לכולם וחתמו העדים למטה, זהו אופן של תופס שהזכירה המשנה והוא נידון כגיטים נפרדים, ולכן חתימת העדים מתפרשת רק על הזוג האחרון, ורק זוג זה יכול להתגרש בגט הזה. כך הסברו של רבי יוחנן. ורש לקיש אמר, אפילו אם נכתב בגט זמן אחד לכולן, לכל הזוגות הכתובים, נמי אבי, גם כן, האופן הזה הוא אופן של תופס לכל אחד ואחד שאמרה המשנה שרק הזוג האחרון יכול להתגרש בו, כיוון שכל זוג נזכר בגט בנפרד, נמצא שהזוג האחרון מפסיק בין חתימת העדים לזוגות הקודמים. ואם כן, חתמו העדים רק על הזוג האחרון. אלא היחידה מכלל, כיצד ייתכן האופן של כלל המוזכר במשנה שכל הזוגות יכולים להתגרש בו? מסביר רש לקיש, זה באופן שכתב בגט, אני פלוני ופלוני גירשנו נשותינו פלונית ופלונית. ואז יכולים כל הזוגות להתגרש בגט הזה משום שמוכח שהעדים חתמו על כל הזוגות ולא רק על הזוג האחרון. מתקיף לה רבי אבא לרבי יוחנן, מקשה רבי אבא על דעת רבי יוחנן דאמר, שאם כתוב בגט זמן אחד לכולן אז זהו אופן של כלל, אף אם כל איש ואישה כתובים בנפרד, ליחו שיש לחשוש, דילמה כי חתמו סעדי הבטרה ודחתמי, שמה כאשר חתמו העדים הם חתמו רק על הזוג האחרון, ורק לזוג הזה יהיה גט כשר. שהרי מי לא תניה, אם לא נאמר בברית העדים החתומים על שאלת שלום בגט, גט שבסופו כתובה שאלת שלום כגון שאלו בשלומו של פלוני וחתמו העדים לאחריו, פסול הגט. למה? כי חיישינן, שמה רק על שאלת השלום חתמו העדים ולא על הגט. ואם כן, גם בגט הכתוב באופן של זמן אחד לכולם, יש לחשוש שמה חתמו העדים רק על הזוג האחרון, ושאר תופסי הגיטין הראשונים פסולים. מדוע אם כן אמר רבי יוחנן שהגט הזה קשר? מתרצת הגמרא ואומרת, להביט מרעלה אם לא נאמר על הברייתא הזו שהביא רבי אבא לגבי שאלת שלום. אמר רבי אבא, הוא לדידי מפרשה למיני דה רבי יוחנן, לי עצמי התפרש הדבר מרבי יוחנן, שאם כתוב בגט לשון שאלו בשלום פלוני, אז הגט אכן פסול, שכן שאלת השלום היא דבר בפני עצמו המפסיק בין הגט לחתימה. אבל אם לאחר לשון הגט נאמר בסוף הגט ושאלו בשלום פלוני בבב החיבור, אז הגט כשר, שכן מוכח שהעדים חתמו בגט לא רק על שאלת השלום אלא גם על הגט עצמו, שהרי שאלת השלום מחוברת אל נוסח הגט ואינה דבר נפרד שיחשב הפסק בין העדים לגט. אם כן החנמי, גם בגט זה שהכשיר רבי יוחנן שכתוב זמן אחד לכולם, מדובר דכתיב בי, נאמר בגט הזה שכתבו חמשת האנשים פלוני ופלוני ופלוני בבב החיבור, ואם כן אין לומר שחתמו העדים רק על הזוג האחרון, שאין הזוגות האחרונים מפסיקים בין הזוגות הראשונים לחתימות, שהריבה והחיבור מחברם ולכן כולם יכולים להתגרש בו. מקשה הגמרא קושייה נוספת על דברי רבי יוחנן. ותולה רבי יוחנן, עוד קושייה על רבי יוחנן דאמר, שגט שכתוב בו באופן של זמן לכל אחד, כלומר שכתוב בו תאריך שונה לכל זוג, זהו אופן של תופס שאמרה המשנה שרק הזוג האחרון יכול להתגרש בו. אם כך, מאיר ימדו, אומרת המשנה, לבאר שהגט פסול משום שהתופס הנפרד מחשיב גיטין אלו כגיטין נפרדים, ומשום כך אין העדים נחשבים כחתומים על הראשונים. שהרי הגט האחרון מפסיק בין החתימה לגיטין הראשונים, ותיפוקלי נאמר שיש חשש לפסול את הגט הזה מטעם אחר. דהרי אבלי נכתב ביום ונחתם בלילה. כל אחד מן הגיטין הראשונים זה גט שנכתב ביום ונחתם בלילה, כלומר שנחתם לאחר היום שנכתב, שהרי העדים חתמו בתאריך של הגט האחרון. מדרצת הגמרא, אמר לי מרקשיש אברי דרב חיסדא לרב אשי, אחי אמרינן משמי דרב יוחנן. כך הסביר רב יוחנן את המשנה. מדובר במשנה באופן דקטיב בו בכל הגיטין, בחד בשבא, בחד בשבא, בראשון בשבת, כלומר שכולם אכן נכתבו ביום אחד. באופן זה הגיטין הראשונים אכן פסולים רק משום שחתימות העדים מופסקות מהם על ידי הגיטין האחרונים, ולא משום שהעדים חתמו ביום אחר. עכשיו רבינה מקשה על דעתו של ריש לקיש. אמר לי רבינה לרב אשי, לדעת ריש לקיש דאמר שגט הכתוב באופן של זמן אחד לכולן נמי תופס אבי, גם זהו אופן של תופס שאמרה המשנה שרק הזוג האחרון יכול להתגרש בו, ואיך היא דמי, כיצד ייתכן אופן של כלל שאמרה המשנה שכל הזוגות יכולים להתגרש באותו גט? זהו דכתיב בי, כתוב בגט, אחי, אנו פלוני ופלוני, גירשנו נשותינו פלונית ופלונית. אם כן, איך ייתכן לגרש בגט הזה? הרי באופן זה נמצאו שתי נשים מתגרשות בגט אחד. והתורה אמרה בספר דברים פרק כ"ד פסוק א', וכתב לה, למידים מכך שהגט צריך להיות כתוב, רק לה ולא לה ולחברתה. מתרצת הגמרא, מדובר באופן דלאחר שכתב פלוני ופלוני גירשנו נשותינו. הדר הוא חזר וכתב פלוני גירש פלונית ופלוני גירש פלונית. ואם כן, הנוסח הראשון הועיל להוכיח שהעדים חתמו על כל הזוגות, והנוסח האחרון מועיל להחשיב גט זה כגט לכל אישה ואישה בנפרד. עכשיו רבינה מברר את הדין הנזכר שאין שתי נשים מתגרשות בגט אחד. אמר לי רבינה לרבשי, ומה ישנה, מה שונה דין הגט שצריך להיות כתוב לכל אישה בנפרד מהד אתניה, מה שנאמר בברית הלל בדף מבית עמוד א', לעניין שטר שחרור, הכותב כל נכסיו לשני עבדיו, שכתב בשטר כל נכסי לפלוני ופלוני עבדי, קנו עבדיו את נכסיו, וגם העבדים עצמם הם בכלל הנכסים, ולכן כל עבד קנה את חציו וחצי חברו, ולכן שניהם משחררים זה את זה, כלומר, שכל אחד משחרר את חצי חברו השייך לו. ואם כן, שטר זה נחשב לשטר שחרור של העבדים מן האדון, אף על פי שהוא כתוב לשני עבדים ביחד, והרי שחרורי עבדים לומדים מגיטי נשים, בגזרה שווה של לה, מגיטי נשים. ואם כן, כיוון ששטר שחרור לשני עבדים כשר, אז גם גט לשתי נשים צריך להיות כשר בלשון, אנו פלוני ופלוני, גירשנו נשותינו, פלונית ופלונית, ואין צורך לחזור ולכתוב, פלוני גירש פלונית ופלוני פלונית. תרץ את הגמרא, ולאו וקימנה, בשני שטרות, האם לא עמדנו את הברייתא זולל בדף מבית עמוד א' באופן שאכן כתב שני שטרות לשני העבדים? והקנה להם אותם ביחד? ולכן יש ספק מי מהעבדים קנה את כל הנכסים, ולכן יחלקו שניהם מספק. ואם כן, כל שטר אכן כתוב לשם עבד אחד בלבד, ואכן שטר הכתוב לשם שניהם יהיה פסול. הוא הדין בגיטי נשים. עכשיו מביאה הגמרא ברייתות כדעת רבי יוחנן וכדעת ריש לקיש. כל ברייתא מחזקת את דעתו של אחד מן האמוראים החולקים. תניא קבתי דרב יוחנן ותניא קבתי דרש לקיש. מפרטת הגמרא תניא קבתי דרב יוחנן, יש ברייתא כשיטתו של רב יוחנן. נאמר בברייתא חמישה שכתבו בתוך הגט, איש פלוני מגרש פלונית, ופלוני פלונית ופלוני פלונית, ויש זמן אחד לכולן והעדים חתומים מלמטה, אז כולן כשירים ותינתן גט זה לכל אחת ואחת מן הנשים הכתובות בו. וזה כדעת רבי יוחנן, שהרי לא אמרה הברייתא שצריך לכתוב אנו פלוני ופלוני גירשנו נשותינו פלונית ופלונית. לעומת זאת, אם כתוב זמן לכל אחד ואחד מן הזוגות והעדים חתומים מלמטה, אז רק את הזוג שהעדים נקראים עמו, כלומר הזוג התחתון, הוא כשר, ושאר הזוגות פסולים. רבי יהודה בן בתירא אומר, אף באופן של הסיפה שיש זמן לכל אחד ואחד, אז רק אם יש רווח ביניהם בין זוג לזוג, אז פסול לגט לגבי הזוגות העליונים, שהרי הרווח מפסיק בין חתימות העדים לגיטין העליונים. ואם לאו אם אין רווח בין הזוגות, כאשר הגט אפילו לגבי הזוגות העליונים, לפי שאין הזמן הכתוב בין כל זוג וזוג מפסיקן, אלא רק רווח יכול להפסיק את החתימות מן הזוגות העליונים, ולכן אם אין רווח, החתימות שייכות לכל העדים. זוהי הברייתא כשיטתו של רבי יוחנן. תניא כבתי דריש לקיש, יש ברייתא כשיטתו של ריש לקיש, חמישה שכתבו באופן של כלל בתוך הגט, כלומר בנוסח, אנו פלוני ופלוני גירשנו נשותינו פלונית ופלונית, פלוני גירש פלונית ופלוני גירש פלונית, כך דעתו הרי של ריש לקיש, וכך אכן מופיע פה בברייתא, וזמן אחד לכולן, לכל הזוגות והעדים חתומים מלמטה, אזי כולן כשרים ותינתן גט זה לכל אחת ואחת. אבל אם כתוב זמן לכל אחד ואחד מן הזוגות, וכן יש רווח לכל אחד ואחד מן הזוגות והעדים חתומים מלמטה, אז רק את הזוג שהעדים נקראים עמו, כלומר הזוג התחתון, הוא כשר. רבי מאיר אומר, אף על פי שאין רווח ביניהם בין הזוגות, פסול הגט לגבי הזוגות העליונים, שהרי הזמן מפסיקן מחתימות העדים, שהרי יש זמן לכל אחד ואחד. מקשה הגמרא, ולריש לקיש, לדעת ריש לקיש, שאף גט שיש בו זמן אחד לכולם פסול לגבי הזוגות העליונים, אם לא כתב בנוסח פלוני ופלוני גרשנו, מה העירייה? מדוע אומרת הברייתא הזו שאם כתוב זמן לכל אחד ואחד אז הגט פסול? ואמר ריש לקיש שאפילו אם כתוב זמן אחד לכולן נמי, גם באופן זה של גט תופס אבי, זה נחשב לתופס והוא פסול לזוגות העליונים, ואם כן לא הייתה צריכה הברייתא לכתוב זמן לכל אחד ואחד. מתרץ את הגמרא, אני מילי, מתי אנחנו אומרים שאפילו זמן אחד לכולן פסול? זה דווקא איך דלא ערבינו מעיקרה, באופן שלא כתב בתחילת הגט את כל השמות יחד, אנו פלוני ופלוני, גירשנו נשותינו פלונית ופלונית. אבל אחר כאן באופן דערבינו מעיקרה, שכתב את כל השמות בתחילת הגט, אז רק איפה לגלעו אם הגט נחלק ונפסק בזמן שבין זוג לזוג, אין, אכן פסולים הגיטין העליונים. באופן שיש גם רווח ביניהם לדעת הנקמה ולדעת רבי מאיר, אפילו אם אין רווח ביניהם. אבל היא לא. אם לא כתב זמן לכל אחד ואחד, אלא כתב זמן אחד לכולן, לא, לא נפסל הגט בכך. ולכן הקטע הברייתא זמן לכל אחד ואחד, משום שזמן אחד לכולן, אכן לא פוסל את הגט באופן שבו דיברה הברייתא. אם כן, אפשר להעמיד את המשנה שלנו בדף ו' עמוד ב' באופן של ערבינו, וכלל זה זמן אחד לכולם, ותופס זה זמן לכל אחד ואחד, כמו שהעמיד רבי יוחנן. והסיבה שריש לקיש לא העמיד כך את המשנה, זה בגלל שרבי יוחנן העמיד אותה בלא ערבינו, ועל זה חלק ריש לקיש ואמר שבלא ערבינו לא שייכים כלל חילוקי הדינים הללו, אלא הגיטין העליונים תמיד הם פסולים. כך מסביר אמר שם. הנה החי ורע, הגענו למשנה בדף פז עמוד א'. המשנה דנה בעידים החתומים על שני גיטין הכתובים בשטר אחד, זה בצד זה. להבנת המשנה נקדים ונאמר שמנהג אנשי יוונו, שכאשר אדם חותם את שמו באופן שהוא כותב יוסף בן שמעון, אז שמו הוא שמעון ושם אביו יוסף, וחתימתו נקראת יוסף בן פסיק שמעון, כלומר בנו של יוסף שהוא שמעון. וכך אומרת המשנה בדף פז עמוד א', שני גיטין שכתבן בשטר אחד לרוחבו זה בצד זה, גט אחד בצד הימני של השטר וגט שני בצד השמאלי של השטר, וחתימות של שניים עידים עבריים באים מתחת זה לתחת זה, חתימות העדים מתחילות מתחת הגט הימני ונגמרות תחת הגט השמאלי, ונמצא ששם העד הוא תחת הגט הימני ושם אביו תחת השמאלי, ולכן כתבה המשנה שניים עדים עבריים, כי הם חותמים באופן המקובל. אם חתמו ראובן בן יעקב, אז שם העד הוא ראובן ושם אביו יעקב, ולא כמנהג אנשי יוון. וכן אומרת המשנה, יש בשטר הזה חתימות של שניים עדים יווניים, יהודים הגרים ביוון וחותמים כמנהג אנשי יוון, וגם חתימותיהם שלהם באים מתחת זה לתחת זה, תחת הגט הימני אל הגט השמאלי, ונמצא ששם העד תחת הגט השמאלי ושם אביו תחת הגט הימני, שהרי הם חתמו כמנהג יוון. אז הדינו, את שהעדים הראשונים נקראים עמו כשר, הגט שתחתיו חתמו העדים העליונים את שמם ולא את שם אביהם, הוא כשר. לכן, אם העדים העבריים חתמו מעל העדים היוונים, אזי הגט הימני כשר, ואם העדים היוונים חתמו מעל העדים העבריים, אזי הגט השמאלי כשר. ואומרת המשנה שיש אופן ששני הגיטין פסולים. אם חתמו העדים באופן שעד אחד עברי חתם ראשון, ונמצא שמו תחת הגט הימני ושם אביו תחת השמאלי, ומתחתיו חתם עד אחד יווני שהתחיל לכתוב בסוף השיטה תחת הגט השמאלי, כגון ששמו שמעון ושם אביו יוסף, ורצה העד היווני לחתום יוסף בן פסיק שמעון, וכתב יוסף תחת הגט השמאלי בסוף השיטה, והמשיך לכתוב בן שמעון בתחילת השיטה הבאה, כלומר תחת הגט הימני, ואחריו חתם עד אחד עברי באופן הבא, ששמו תחת הגט השמאלי בסוף השיטה ושם אביו תחת הגט הימני, ואחרון חתם עד אחד יווני שהתחיל לחתום בתחילת השיטה ונמצא שם אביו תחת הגט הימני ושמו תחת השמאלי, וחתימותיהן באין מתחת גט זה לתחת גט זה, כמו שהתבהר, דהיינו שחתמו העד הראשון והשני את שמם תחת הגט הימני ושם אביהם תחת השמאלי, והעד השלישי והרביעי חתמו את שמם תחת הגט השמאלי ושם אביהם תחת הימני. במקרה כזה שניהם פסולים, שני הגיטים פסולים, כפי שהגמרא תבהר. זוהי המשנה שלנו בדף פ"ז עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. במשנה לקמן בדף פ"ז עמוד ב' מבואר, שיש שלושה אופנים שהעד יכול לחתום על הגט. כגון אדם ששמו ראובן בן יעקב, הוא אינו צריך לחתום ראובן בן יעקב עד, אלא הוא יכול לחתום ראובן עד, או בן יעקב עד, או ראובן בן יעקב, בלא המילה עד. מבארת הגמרא את האופן הראשון שהתבאר אצלנו במשנה, ששני עדים עבריים חתמו כדרכם תחת שני הגיטין, ותחתיהם שני עדים יווניים, או להפך, שבערה המשנה שרק גט אחד כשר. שואלת הגמרא, ולתקשר, היי, שיהיה כשר הגט הימני בראובן, והי, הגט השמאלי, בבן יעקב עד. ויועילו חתימות שני העדים הראשונים להכשיר את שני הגיטין, דעת נן, כי נאמר במשנה לקמן בדף פ"ז עמוד ב', שאם חתום על הגט נוסח בן איש פלוני עד, כשר הגט בכך. ואין צורך שהעד יחתום את שמו. ואם כן, החתימה ראובן בן יעקב עד יכולה להתפרש כשתי חתימות נפרדות. ראובן על הגט הימני, ובן יעקב עד על השמאלי. וכן החתימה השנייה על הדרך הזו, וממילא יש לנו להכשיר את שני הגיטין על ידי שני העדים הראשונים. מתרץ את הגמרא, מדובר במשנה באופן דכתב ראובן בן אקמה, כתב את המילים ראובן בן תחת הגט הימני, ויעקב עד אבטרה. ואת המילים יעקב עד תחת הגט השמאלי, ומוכח שאין כוונתו לחתום על שניהם, שכן ראובן בן אינו דרך חתימה. שואלת הגמרא, ולתקה שראי שיהיה כשר הגט הראשון בראובן בן, ולתקה שראי ויתקשר יהיה כשר הגט השמאלי ביעקב עד. כלומר, ייתכן שחתם על הגט הראשון אדם בשם אביו ראובן, וחתם ראובן בן, כלומר בנו של ראובן אני, כמנהג אנשי יוון. ואצל אנשי יוון אכן ראובן בן הוא דרך החתימה. ועל הגט השני חתם אדם אחר ששמו יעקב. דעת נען שהראשונים במשנה לקמן בדף פז עמוד ב', שאם יש בגט חתימה בנוסח איש פלוני עד, כשר הגט. ואין העד צריך לכתוב את שם אביו. מתרצת הגמרא, מדובר במשנה באופן דלא כתב החותם את המילה עד. והלשון עד שנקטה משנתנו היא לאו דווקא. ואם כן, תחת הגט השמאלי כתוב רק יעקב. ובכך אין הגט כשר. והיא באה את אימה, עוד תירוץ מתרצת הגמרא, לעולם אכן מדובר במשנה באופן דכתב החותם את המילה עד. ומדובר באופן דיידינן בהחתימה דלאו דיעקב הוא. אנחנו מכירים את החתימה ויודעים שהיא של ראובן ולא של יעקב. ואם כן, אי אפשר להכשיר את הגט השמאלי בחתימה הזו. שואלת הגמרא, ואף שזו אינה חתימת יעקב, יש לנו להכשיר את הגט ולומר דילמה, אולי אכן ראובן בשמה דיעקב אבו החתים, וכך מנהגו לחתום לכבוד אביו. מתרצת הגמרא, לא שוויק איני שמי וחתים שמה דאבוה. לא עוזב אדם את שמו וחותם בשם אביו, וודאי לא חתם ראובן כך. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דפינו היומי, הלא הוא דף פ"ו ממסכת גיטין, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה עם ג' הגיטין הפסולים מדרבנן? שאלה שנייה, אילו גיטין פסולים לא מנה התנא במשנתנו? שאלה שלישית, מה הדין כתב סופר ועד? שאלה רביעית, מה הדין בג' גיטין שבמשנתנו אם הלכה וניסית על פי הגט הזה לאדם אחר? שאלה חמישית, מדוע לרב אין הלכה כרבי אלעזר בשטרות? והשאלה השישית והאחרונה, האם לרבי אלעזר צריך שתהיה הנתינה לשמה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, כוח באדר א' תשע"ו, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה דף פ"ו ממסכת גיטין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, כ"ט באדר א' תשע"ו, ערב ראש חודש אדר ב' תשע"ו, ונלמד את דף פז ממסכת גיטין. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, ובהרבה שמחה. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, וכל מילה דמיטב, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב, ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי, עם הרב בנימין מילצקי.